שידורי קשת, היום יום חמישי, חף אייר, למד ה' בעומר, שיעור בפרשת השבוע. כאן זה עזרא ביק, מדבר היום על פרשת בהר בחוקותיי. בהר ובחוקותיי הם שתי פרשיות, שהשנה קוראים את שתיהן פרשיות מחוברות. אינני בטוח שבכל התורה כולה, כל המקרים של פרשיות כפולות, יש לנסות לראות מה הקשר המיוחד שביניהם שמאפשר לקרוא אותם ביחד. בסך הכל יש בעיה של הלוח, לפעמים יש יותר שבתות, לפעמים פחות, שנה מעוברת, שנה לא מעוברת, אז יש פרשיות שמתחברות לפעמים ונפרדות לפעמים. ואולם, פרשת בהר בחוקותיי, אני די משוכנע שיש לראות אותם כ... באמת כפרשה אחת. החיבור ביניהם איננה רק של חיבור סמוכים, כמו שאנחנו דורשים בכל התורה כולה, אלא יש כאן יחידה מאוד מאוד ברורה, שמחברת, שחופפת את שתי הפרשיות. הדבר הזה נראה קודם כל, בצורה פורמלית, מתוך המשך הפתיחה. פרשת בהר. מתחילה וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. הכותרת שדברים נאמרו בהר סיני היא לא מקרית ולא צדדית בנקודה הזאת. מאחר שכל ספר ויקרא נאמר בזיהוי מקום אחר. ספר ויקרא נאמר באוהל מועד. פסוק הפותח של הספר ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. כאן ורק כאן, בתוך הספר, יש כאן יחידה שנפרדת מספר ויקרא, על ידי הפתיחה, שזה לא נאמר באוהל מועד, אלא בהר סיני. דבר זה כל כך חריג, כל כך בולט, שכמובן יש על זה מפרשים, הרש"י מפורסם בהתחלה, שאל למה? למה לזהות אותו ככה? ונותן את התשובה הידועה, ללמדנו שכל המצוות נאמרו בהר סיני. אז אינני שואל עכשיו, אינני מעוניין לשאול את השאלה, למה דווקא זה נאמר? אבל זה מזהה, פרשה שהיא נפרדה כרגע, מספר ויקרא. הסיום של אותו כותרת, הכותרת הזאת היא כותרת פתיחה. יש גם סימן סגירה של הכותרת הזאת, ונמצאת בפרשת בחוקותיי, בסוף התוכחה, שהיא רובה של הפרשה, ושם כתוב, אלה החוקים, המשפטים והתורות, אשר נתן אדוני בינו ובין בני ישראל, בהר סיני ביד משה. ברור שהפסוק הזה, הוא הסיום של פסוק של תחילת בהר. אחרת, נצטרך להגיד שפסוק הזה הוא פסוק סיכום, אלה, הוא פסוק סיום של, של, של פרשת יתרו. שזה לא סביר ולא ריאלי. אז מתחילת בהר עד לנקודה הזאת, פסוק מ"ו בפרק ח"ו, בקריאת בחוקותיי, זה הרביעי של בחוקותיי, השישי של הפרשיות המחוברות, יש לנו יחידה שפותחת בהר סיני ומסתיימת אלה הדברים, אלה חוקים משפטים בתורות, אשר נאמרו בהר סיני. בתוך הקריאה הזאת אין וידבר, זה גם פיזית, זה גם דיבורית, דיבור אחד. וידבר אדוני משה בהר סיני לאמור, והוא מדבר ברצף גם את ההלכות של פרשת בהר, וגם את התוכחה של החלק הראשון שבחוקותיי, בלי שכתוב וידבר עוד פעם. זה פשוט דיבור אחד, מהתחלת הפרשת בהר ועד לנקודה הזאת בחוקותיי. אז זה סימן פורמלי, מבחינת הדיבור של השם, מבחינת המיקום, מבחינת המבנה הספרותי, הכותרתי, פתיחה וסיום, שמאפיין את פרשה וחצי כאן, כדיבור, כפרשה, כפרשה אחת. יש גם סימנים נוספים לאינטגרציה, לחיבור, לאיחוד של בין שתי הפרשיות. לפני כמה שנים, הרב יונתן גרוסמן נתן שיעור במסגרת של בית מדרש הווירטואלי, שבו הוא הפנה תשומת ליבנו למספר 7. בתוכחה, המכות הן מיוצגות, הן מתוארות במספר 7. כמה פעמים? 7 על חטאותיכם. המכות באות כפול 7 כפול 7. דבר הזה רומז, ואולי יותר מרומז, מקביל המספר 7 של פתיחת בהר, דהיינו שנת השביעית, דין השמיטה עצמה, וגם הדרך שבו מתייחסים ליובל, שהוא 7 כפול 7. 7 שנים, 7 שבתות, 7 שנים, 7 פעמים. סימן אולי יותר ברור, יותר מפורש, פחות רמז. יש בתחילת פרשת בהר, בנוגע לשמיטה, אז התורה אומרת, יש שם פרשת שמיטה, יש שם פרשת יובל, מיד אחרי זה יש פרשת מחירה של קרקע בשנת היובל, ברור שמדובר בעצם באותו נושא, למרות שמבחינתנו הלכתית אנחנו כאילו עברנו מיורדי לחושב משפט כאן, אבל בתורה זה מופיע כהמשך לאותו דבר אתם מוכרים, אז לפי שנות היובל, לפי השנים מרבים מקנתו, וככה מגיעים לאיסור שלא תונו איש את אחיו, ושם כתוב, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, פרק כ"ה פסוק י"ח, אחרי שכתוב האיסור על מכירת שדה בצורה של הונאה, לקחת יותר כסף ממה ששווה לאור היובל המתקרב ובא, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. כתוב כאן חוקותיי ומשפטיי, הרמב"ן מציין שהחוקה זה דיני שמיטה ויובל, והמשפט זה לא תונו איש את אחיו, אז זה מסכם את כל התחלה של הפרשה, ולא רק הדין האחרון, ומה יקרה אם אתם תשמרו את המצוות, וישבתם על הארץ לבטח. מיד אחרי זה, פסוק הבא, ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לסוב, וישבתם לבטח עליה. פעמיים כתוב, וישבתם על הארץ לבטח, וישבתם לבטח עליה. ביטוי לבטח הוא לא ביטוי עד כדי כך נפוץ, ואכן בתחילת בחוקותיי, במסגרת הברית, אם בחוקותיי תלכו, שומרים על המצוות, ואז כתוב פסוקי, והשיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובה, וישבתם לבטח בארצכם. הנה כאן, לא רק שיש קשר לשוני, אלא גם כנראה קשר ענייני. המצוות שמתוארות בתחילת בהר, כתוב גם בבהר, שהתוצאה תהיה ישיבה לבטח עליה, ואז בפשט בחוקותיי, הברית הרחבה יותר, אם בחוקותיי תלכו, אבל התוצאה היא באמת וישבתם לבטח בארץ. הלבטח מוזכר בשני המקרים. וזה יוצר את הקשר הענייני בין שני הדברים. נוצר באמת הרושם שיש קשר ענייני בין המצוות של פרשת בהר, שהן כולם סובבות את מצוות הארץ של שביעית, יובל, נחלה, הדינים אמנות עם אדם מוכר שדה שקשור ליובל, מוכר בית בעיר בתי חומה וכן הלאה. כל ההלכות הקשורות האלו לנחלת האדם בארץ ישראל, קשר בינם לבין הברית של בחוקותיי. אכן הלשון בחוקותיי איננה רק על המצוות האלו. וקשה לדעתי להסביר מבחינת הפשט שפסוק הפותח בפשט בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, הכוונה היא רק למצוות של פרשת בהר. ברור, אני חושב שהכוונה היא כל המצוות של הברית בכלל. ואולם, אם אנחנו רואים את זה כפרשה אחת שנאמרה בזמן אחד, אז ודאי לשומעים, הנה אני אתן לכם חוקים ומשפטים בפרשת בהר, ואז אני אומר, אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו, אז קודם כל חושבים על המצוות ההן. אז בואו, אני חושב שהניסוח אולי המדויק להגיד שהתוכן של פרשת בחוקותיי זה על כל המצוות, אבל הברית נחקקה, הברית נחרטה ספציפית על המצוות ההן. יש, אנחנו מוצאים מושגים כאלו בחזר שאומרים שהברית נחרטה על המצווה הזאת. אין הכוונה שהתוכן היא רק למצווה הזאת, אבל הדבר שגרם, הבסיס, היסוד של אותו ברית היא על מצווה הזאת או אחרת. וכאן אני חושב שרוצים להגיד שפרשת בחוקותיי היא נחרטה על המצוות של פרשת בהר. עכשיו, מה התוכן של פרשת בחוקותיי? זה לא סתם שאם אתם שומרים מצוות אז יהיה טוב, אם לא אז רע. הרע והטוב של פרשת בחוקותיי היא ארץ ישראל. אם אתם שומרים על המצוות, אז מה קורה? יהיה לכם טוב, אבל לא סתם טוב, אלא, ונתתי גשמכם ביתם ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרע, וחתם נחפכם לסובב, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם בעין מחריד. וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תבוא בארצכם. ואז רדפו מכם 50 ונפלו בכם לפניכם בחר, ופניתי אליכם, ופניתי אתכם, וכימות את בריתי אתכם, וחתם ישן נושן, וישן בפני חדש תוציאו. מדובר באכילה בטוחה ובשלום מהארץ. בפסוק הסיום, בתלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני, אדוני אליכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מיות לכם לעבדים, מיות להם לעבדים, ואשבור מוטות אולכם, והולך אתכם קוממיות. וגם, השלילה, אם לא תשמעו לי, וכאן אני לא רציתי את כל הפסוקים, זה ארוך, אבל המרכז של העונש של התוכחה היא כמובן הגלות. קודם כל, עתימת הארץ מי לתמוך בהם, כישלון החקלאות, ונתתי את שמיכם כברזל ויד ארצכם כנחושה, ותם לריק כוחכם ולא תיתן ארצכם את יבולה, ועץ השדה לא ייתן פריו, ואז בסוף גם הגלות מהארץ עצמה לארץ אויב, ונתתי את עריכם חורבה, והשימותי את מקדשיכם, והשימותי אני את הארץ, ואתכם אזרב הגויים והריקותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חורבה. ואז הפסוק הוא מפורש את הקשר. אז תרצה הארץ את שבתותיה, אני בפרק חווה, פסוק למדלת, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה. אבון השמיטה, ככה חזר דורשים, זה די ברור מהפשט, אבון שמיטה גורמת כאן לגלות, אם כן גם הצד השני, קיום השמיטה והיובל, היא הברית, יסוד הברית של ירושת ארץ ישראל. השאלה היא, מה הקשר בין זה אכן להר סיני? מאחר שמדובר בכל הספר, מצוות שניתנו באוהל מועד, למה כאן בהר סיני? אני לא שואל מה באמת הפשט ההיסטורית של בהר סיני. מה זה אומר בהר סיני? זה לפני אוהל מועד? זה אחרי אוהל מועד? זה לפני מתן תורה? זה אחרי מתן תורה? היו שיעורים, כפי שהזכרתי, הרב גרוסמן נתן שיעור דווקא בנושא הזה, במסגרת בית מועד וירטואלי לפני 4-5 שנים. וזאת לא שאלתי מה הפשט הנקודתית, איך בדיוק ומתי נאמרו המצוות האלו. יהיה מה שיהיה, התורה כאן לקחה מצוות, הוציא אותה מהקשר הספרותי הרציפה של ספר ויקרא, ויאמר, זה סיפור אחר. יש כאן ברית שנחרטה בהר סיני על המצוות של פרשת בהר עם התוצאות של החלק הראשון של פרשת בחוקותי. מה הקשר בין המצוות האלו? למה הם יסוד הברית, ומה הקשר להר סיני דווקא, ולא לאוהל מועד. מה זה אוהל מועד? אני חושב שספר ויקרא, ניתן להבין שיש כאן אוהל מועד, המקום שהיהודי, משה, עם ישראל, נפגש ונועד עם השם, מקבל הוראות איך לחיות חיי קדושה. אוהל מועד זה בסיס הקדושה. יסוד הקדושה, יסוד נוכחות שכינה בעולם, והלכות הם איך לקיים את הבסיס לדבר הזה. אז קודם כל, פרשיות הקורבנות, שהם יסוד השכינה וקשר להורדת שכינה, והשכנת שכינה ופרנסה ונוכחות הקדוש ברוך הוא בעולם, ענן הכבוד וירד על המזבח, אז מורידים את השכינה לתוך עם ישראל על גבי המזבח, ואחר כך דינים אחרים שברור לנו הקשר שלהם. לדוגמה, פרשת העריות. עכשיו אני רוצה לציין, פרשת העריות היא גם קשור לארץ ישראל, כאן לא כתוב שאם לא שומעים על פרשת העריות, אז הארץ תקיא אתכם. אבל זה לא יש ברית, קיום מצוות עריות נותנת לנו את ארץ ישראל. להפך, כתוב שם שאין קשר מהותי בין המצוות האלו, שמירת העריות וארץ ישראל. זה משהו אחר. ארץ ישראל לא סובלת עבירות מסוימות. היא תקי אתכם. זה לא בגלל ששמרתם על מצוות העריות, אז אתם מקבלים נחלה בארץ ישראל. פשוט, אם אחרי שקיבלתם נחלה בארץ ישראל, אתם לא שומרים על העריות, אז ארץ ישראל לא סובלת אתכם. היא תקי אתכם כאשר תקי את העמים אשר לפניכם. אבל שביעית ויובל ומכירת קרקע בצורה נכונה, ותמיכת צדקה ליהודי שירד מאחוזתו, וגאולת הקרקע והבתים, הפרשיות האלו של פרשת בהר, הם הבסיס והיסוד של קבלת, של ברית ארץ ישראל. אז זה לא מתאים לאוהל מועד. אוהל מועד זה מקום, איך יש קדושה, איך תשכון קדושה בתוך היהודי, בתוך הקהילה היהודית, בתוך החברה היהודית. מה זה הר סיני? מה הקשר בין הר סיני לעין ארץ ישראל? אז אני חושב שהתשובה אפשר לראות בדרך שבו מוצגת המצוות האלו בספר בהר. אחת מן המצוות של ספר של פרשת בהר, סליחה, של פרשת בהר, הקשר בין המצוות האלו ידוע, מובא במדרש, יש קרקע, ולפעמים יהודי יש בעיה, הוא צריך למכור קרקע. אז לכן יש לו אפשרות לגאול, ויש יובל. אבל למה הוא מוכר? כי הוא עני. אז יש גם פרשת צדקה שנמצאת כאן. וכחלק מהתמיכה באותו יהודי, עני, אז יכול להיות שהוא גם אחר את עצמו. והוא עבד. אז גם אותו צריכים לגאול. כי ימוך אחיך, פסוק למדי, כי ימוך אחיך ומתה ידו עמך, וחזקת בו, גב ותושב וחי עמך. לא תיקח מאיתו נשך ותרבית, איסור ריבית. את כספך לא תיתן לו בנשך. אבל בסוף הוא מכר את עצמו לעבד. יש דינים איך להתנהג איתו. ואז כתוב צריכים לגאול אותו. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. זה פסוק המפורסם שחזר דורשים, כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. רבינו יונה בברכות, דף ד' עמוד ב', מדייק מהפסוק הזה, כתוב, כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, הוא מדייק, מטרת יציאת מצרים זה להפוך את היהודים לעבדי השם. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, למה? אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. עכשיו, מה זה אומר שיהודי הוא עבד השם? כולנו יודעים שיצאו ממצרים כדי להיות בני חורים. וגם מדובר כאן שצריכים לגאול את ישראל מהעבדות. יהודי שהוא עבד, אז עוזרים לו כדי שיהיה בן חורים. עוזרים לו שיהיה לו קרקע, כדי שהוא יהיה עצמאי. עם קרקע שלו, זה הסימן של בן חורין, אדם שיש לו קרקע שלו, וחי בנחלה בארץ ישראל. אני חושב שהיסוד של פרשת בהר הוא, שכמו שכתוב בהתחלה, כי לי כל הארץ. פרשת שביעית, שמיטה, אומרת, זה לא שלכם, זה שלי. אז מה אתם עושים שם? למה זה נחלה שלכם? אנחנו עבדי השם, ולכן יש לנו נחלה, חלק בנחלתו. זה כביכול, המלך מושיב את עבדיו, את הצבא, בקולוניות על הקרקע שלו. מזכיר הקולוניה שהיום נקרא מוצא, בסביבות ירושלים. הצבא, החיילים, מקבלים חלקה אצלו. השרים של המלך גרים באחוזתו. אז יש לנו נחלה בארץ ישראל, לא בגלל שארץ השייך לנו, אלא בגלל שארץ השייך להשם, ולא סתם שהוא נתן לנו, אלא אנחנו שייכים לשם. אנחנו עבדי השם, בתור עבדי השם, יש לנו גם נחלה. וזה הקשר בין המצוות בפרשת בהר. וזה לדעתי הקשר לבהר סיני. משום שבהר סיני נכנסנו פורמלית לעבדות השם. השם קנה אותנו ביציאת מצרים, אבל המטרה של יציאת מצרים זה לבוא, החוזה, הפורמליות של אותו קניין, שבו הוא קנה אותנו, בזה שהוציא אותנו ממצרים, זה בהר סיני. שקיבלנו מצוותיו, קיבלנו את עבודתו, נכנסנו לשירותו. עכשיו, כיוון שאנחנו נכנסנו לשירותו, אז הוא עכשיו מושיב אותנו בבתים שלנו, באדמתו, בנחלתו, ותזכור את זה, פעם שבע שנים, תשבות כדי לזכור שכילי כל הארץ. ומה קורה ליהודי שנופל וצריך לעזוב את נחלתו, אבל אם הוא עדיין עבד השם, אז הוא צריך לחזור לאותו מקום. אתה לא יכול לקנות את זה ממנו. אז זה יחזור ביובל, או בתנים אחרים, וצריכים לתמוך ביהודי הזה. כי הוא עבד השם, ויש לו חלק, יש לו פרנסה, יש לו... בגלל שהוא עבד, לכן כל הדינים האלו של פרשת בהר שייכים. כולל גם הלכה שהוא סתם של צדקה, או איסור ריבית. אבל זה לא איסור ריבית בין אדם לחברו הרגיל, שמופיע אחר כך בספר דברים. ולא צדקה שמופיע בספר דברים. אלא כאן זה איסור ריבית במצוות צדקה, כדי לקיים כל אחד על נחלתו. כי נחלתו זה מקומו בתוך החברה, בתוך החברה בעוון מוגבל שנקרא עבדי השם. ממילא זה הקשר בין המצוות האלו לבין נחלת ארץ, לא רק שיש כאן מצווה תלויה בארץ. מצוות תרומות ומסורות הן לא ברית שעליהן נחתה קבלת הארץ, חלוקת הארץ. חלוקת הארץ נחקקה ונחתה על שמיטה ויובל, כי שמיטה ויובל הם עצמם הקבלת ארץ ישראל בתור עבדי השם, בתור נחלת השם. זה לא שתעשה מצווה תקבל פרס. גם לא תעשה מצווה תלויה בארץ ותקבל פרס. אלא, אני מושיב אתכם על נחלתכם, תשמרו על הנחלה הזאת, ואז תהיה הנחלה שלכם. השמיטה ויובל הם שמירת הנחלה. גאולת הקרקע ביובל, גאולת הקרקע של בתי הרי חומה. הם שמירת הנחלות, שמירת הסדר של איפה עבדי השם יושבים. ממילא, אם תשמרו על המצוות האלו, אז הכל יסתדר. אז זה תהיה קולוניה, זה יהיה נחלה מוצלחת. ואם לא תשמרו על המצוות האלו, והאמת, אם לא תשמרו מצוות אחרות, כי אתם אז לא תהיו עבדים טובים, אז אני אעניש אתכם. אבל היסוד כאן הוא, שחייבים לשמור על חוקי הנחלה. ולכן, גם אם אתם גולים בגלל כל מיני סיבות, אבל אז תרץ הארץ את שבתותיה בהושמה. הנחלה צריכה להתקיים כמו שצריך. ואתם לא שומרים על המצוות, אלא אתם שומרים על הכללים איך להיות בנחלת השם, כי לי כל הארץ. בסוף התוכחה, אז חוזרים בתשובה. לא מפורט כל כך פשט בחוקותיי. פשט התשובה נמצאת בתוך אחת כתבו בספר דברים. כאן כתוב משהו מאוד, מאוד מינורי. אחרי כל המכות שמקבלים, אז כתוב ככה, פרק חבב, פסוק למתת, והנשארים בכם, ימעקו בעוונם, בארצות אויביכם, ואף בעוונות אבותם איתם ימעקו. והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי, ואף אשר הלכו עמי בקרי. זה נשמע כמו התחלת תשובה, כי הם מתוודים על חטאותם. אז אנחנו מצפים שפסוק הבא יהיה כתוב, אז אני אחזיר אתכם. פסוק הבא כתוב, אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז יקנה לבבם הערל ואז ירצו את עוונם. הקדוש ברוך הוא לא כל כך מחזיר, עדיין מתנהג עמם בקרי. מפרשים מסבירים איזשהו משהו היסטורי לגבי גלות של בית ראשון. ואז כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, ואזכור בארץ אזכור. טוב, זה נשמע טוב. עכשיו הקדוש ברוך הוא זוכר את הברית, וגם את הארץ, אז בטח יחזיר אותם. פסוק הבא, והארץ תעזב מהם, ותירץ את שבתותיה, בו שמע מהם, והם ירצו את עוונם. יען וביען, משפטי מעשו, ואת חוקותי געלה נפשם. אחרי שזוכר את הברית עדיין, אומר, אבל הארץ, תעזוב מהם. תהיה שממה בארץ. לא יהיו יהודים גרים בנחלתם. ואז עוד פעם כתוב, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם לא מסתים, ולא גאלתים לחלותם, נפר בריתי איתם, כני אדוני אלוהיהם, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. עוד פעם, עכשיו הקדוש ברוך הוא זוכר, לעיני הגויים להיות להם לאלוהים, אני אדוני, לא כתוב מה יקרה. סיום, אלה החוקים המשפטים, התורות אשר נתן לבני בינו ובין בני ישראל, בהר סיני ביד משה. מה עם שתי הזכירות כאן? פעם כתוב, זכרתי את בריתי יעקב, בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, ופעם כתוב, וזכרתי להם ברית ראשונים. ברית אברהם, יצחק ויעקב, זה לא הברית שעליו חולקה הארץ, שנאמר בפרשה הזאת. הלא נכון, הארץ הובטחה לאבות שיינתן לבניהם. אבל הברית שנחרטה בבהב וחוקותיי זה שאם אתם באים ומקבלים את הנחלה לפי הכללים, הנחלה תצלח לכם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אתם לא קיימתם את המצוות, אבל אני אזכור את ברית יעקב, ברית יצחק, ברית אברהם, זה סיפור אחר. אני לא יכול לזרוק אתכם לחלוטין, כי הבטחתי לאברהם, יצחק ויעקב. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, אז לא... לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם לפי בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהים. אבל זה לא חזרה לברית שנאמר בפרשה הזאת. אז איכשהו הקשר עם עם ישראל, של עם ישראל, עם ארץ ישראל, עדיין נשמר, אבל האמת, והארץ תעזק מהם, אבל הארץ לא קולטת אותם עדיין, משום שכל חלוקת הארץ זה לא פרס לאבות. אלא זה הושבת העבדים על אדמתם, והם לא, שומרים את המצוות. אז כתוב עוד פעם, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לעיני הגויים להיות להם לאלוהים, אני אדוני. מה זה הברית ראשונים? בניגוד. אז רש"י כאן אומר ברית ראשונים של השבטים. אינני בטוח מה הכוונה. אבל אני חושב שפסוק כתוב משהו אחר. וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, זה לא ברית השבטים, כלומר לא ברית בני יעקב, זה ברית השבטים שיצאו ממצרים. ועם אחרות זה ברית סיני. אז ברית אברהם, יצחק ויעקב, זה עוזר כדי לשמור על הבטחה. לא לנתק אותם לחלוטין. זה עדיין רשום על שמם, זה הארץ שלהם, זה לא הארץ של מישהו אחר. אז לכן לא מסתים ולא גלתים לחלוטם. אבל להחזיר אותם לארץ, זה רק אם אני זוכר את הברית שהם, אתם תהיו עבדי כמו שחתום בסיני. זה ברית סיני, אשר הוצאתי אותה מארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם לאלוהים, אני אדוני. למה לשמור על הברית הזאת אם היהודים לא שמרו עליו? אז כתוב כאן ברמז, כי הוצאתי אותה מארץ מצרים לעיני הגויים. מה זה לעיני הגויים? מה זה חשוב כאן? מפרשים מסבירים, הרמב"ן על המקום, לעיני הגויים, זה אומר כדי שלא יהיה חילול השם. כלומר, אתם באמת לא שמעתם את החלק שלכם, אני פטור לשמוע על החלק שלי, אבל כיוון שזה היה לעיני הגויים, ומה יאמרו הגויים? היה אלוהיהם, אני אשמור על הברית ההיא, הברית של סיני, אתם עדיין עבדי, עבדים סוררים אבל עבדי, ולכן הארץ היא באמת נחלתכם. אז איך אני בדיוק אחזיר אתכם לארץ? לא כתוב, כי זה באמת בעיה. אבל תדעו לכם שאני לא דוחה אתכם בשביל הבטחת האבות, ואני שומר אתכם על נחלתכם בארץ ישראל בגלל ברית סיני, למרות שהוא הופר, אבל אני עדיין שומר עליה. אבל בלי סיני, אז אין ליהודי הפרטי חלק. אם אתה לא עבד השם, אין לכם מקום בנחלת השם, שהיא ארץ השם ולא הארץ שלכם. זאת פרשת בהר בחוקותיי כיחידה נפרדת מספר ויקרא הכללית. זה באמת מעניין, אולי אפילו אירוני, אם אני צודק, ואני חושב שהנקודה הבסיסית כאן היא כמעט מפורש בפסוק, תורה אומרת שזכות היחיד, זכות היחיד לנחלה בארץ ישראל קשורה לרשימה של מצוות שפחות או יותר לא נוהגות בזמן הזה. אנחנו חיים את שיבת ציון של עצמנו. ברמה הלאומית בני אברהם יצחק ויעקב הבנו, אבל ברמה הפרטית שלהושיב בני אדם על נחלתם ולשבת לבטח בארצכם, זה מותנית כאן ברשימה של מצוות, שאו שלא נוהגות, אלו שקשורות ליובל, לא נוהגות בכלל בזמן הזה, בשמיטה יש מחלוקת, נוהגת מדרבנה, יש כאן נוהגת מדיורייתא. אבל גם היא נוהגת, יש לזכור שאנחנו פחות או יותר עשינו סידור שפותרת את עצמנו מקיומה למעשה, את המחירה. אינני נכנס כאן לשאלה מה צריכים לעשות, אבל שנרגיש את האירוניה, את הכאב אולי, שיש ברית מיוחדת על ארץ ישראל, חלוקת ארץ ישראל בישיבה לבטח בארץ, ושהארץ תיתן לכם את פריה, ותלכתי בתוככם, שהעם והפרטים בתוך העם יושבים על ארצם, וזה מותנית או נחרטה על החוקים והמשפטים של פרשת בהר, שאני אומר פחות או יותר, בקושי יש לנו אולי מצווה אחת, מצוות שמיטה, ששומרים עליה בקושי, אם בכלל. ויש להפנים את הנקודה הזאת, כל אחד יפנים, וננסה אולי לקדם את העניין הזה בעתיד הקרוב. שבת שלום ומבורך. בדרך כלל יש עכשיו פינה של ההלכה היומית של הרב רימון. הרב רימון איננו בקו הבריאות, ולכן אנחנו נדלג על אותו פינה. שבת שלום ומבורך. אנחנו חוזרים בשבוע הבא ביום ראשון שירו של הרב מידן, שהוא הרביעי במגילת רות. ועד אז, כל טוב. האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה מישיבת הר ציון, בברכת התורה מציון ומיציון. כאן זה עזרא ביק. שבת שלום וברך ולהשתמע.